שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם מבט פנימי, אקטואליה בריא הקבלה, שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום שלום, אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון, שלום ועוד שלום. לאחרונה מספר מדינות הכריזו על שלום עם ישראל, חוץ מיהוד האמירויות וגם בחריין, עכשיו אלו הן מרוקו ומדינת באותן הבודהיסטית. מדברים גם על אינדונזיה שבפתח, ולאחריה אולי סעודיה, ולך תדע איזה מדינות נוספות יצטרפו למגמה. והשאלה שלי אליך היא הכי פשוטה בעולם. למה עכשיו? מאיפה זה מגיע?
תראה, זה מתפתח, העולם מתפתח. סך הכל מדינות האלה שהיו גם כן, חיו בצורה מאוד מצומצמת, סגורה, ככה. הם רואים שיהודים נמצאים בשליטה באמריקה, באירופה, בנקים, התפתחות העולמית, שכל המדינות בכל זאת נמצאות במגע עם ישראל. היום, אם אתה לא במגע עם כזאת מדינה, אז חסר לך בהתפתחות הפנימית, התפתחות כלכלית, מדעית. אנחנו רואים שישראל בכל מקום נמצא.
אתה אומר כדאי להיות בקשר טוב איתנו.
לא, זה לא שלא שכדאי, זה אתה מגיע למצב שאתה חייב.
למה חייב? זה מעניין, למה חייב?
נו, כי בכל זאת, אם אתה מתפתח במדע, אתה צריך את ישראל גם כן. אם אתה מתפתח במערכת בנקאית, או בכל מיני חידושים בהייטק, אתה צריך גם כן ישראל.
זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מצליחים, ככה אנחנו מגבירים את הסיכוי שירצו להיות איתנו בקשר ולעשות איתנו שלום.
כן, כן.
עכשיו, שאני מסתכל על החדשות האלה, אתה יודע, אם אתה מסתכל על התקופה האחרונה, זה נראה כאילו כל שבת יש לך הסכם שלום ממדינה אחרת. אפילו אני לא מספיק לעקוב, עכשיו זה מרוקו, עכשיו זה פה, עכשיו זה שם. כל שבת הסכם שלום ממישהי אחרת. עכשיו, כשאתה מסתכל קצת יותר רחב, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. יש לנו שנה של קורונה, יש לנו צרות כלכליות, צרות מפה ועד הודעה חדשה. אבל פתאום, שלום. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה נראה, כאילו, סלח לי על הביטוי, כאילו אלוהים זה איזה גבר מכה, שכל השבוע דופק לאשתו מכות רצח, ביום שבת מביא פרחים. מה זה? למה? כאילו, איזה בלבול כזה? מה קורה פה ב...
זה רק אומר לנו כמה שאנחנו לא מבינים מה ההתפתחות הנכונה.
מה אנחנו לא רואים?
אנחנו לא רואים שאנחנו מתפתחים. לא מתפתחים בגלל הטכנולוגיה החדשה, ולא מתפתחים בגלל הקורונה, שממש יושבת לנו ולוחצת לנו כך לקרקע. אנחנו מתפתחים בצורה פנימית. אנחנו מתקדמים לתיקון עם ישראל, שהוא הופך להיות בעיני העולם יותר ויותר מורגש כמרכיב חשוב. הכרחי, שאי אפשר בלעדיו, שמשהו הוא עושה בעולם. אני לא יודע מה עושה, אבל אני רואה ליד אובמה, בכל זאת היו כל כך הרבה יהודים, בא טראמפ, זה בכלל אפילו במשפחה שלו, ילדים שלו.
בכל כן. מקום יהודים.
כן, עכשיו ביידן, גם כן יש לו שם שתי ילדים, גם וזאת אומרת, בכל מקום, אז יוצא שאני, שנמצא באיזושהי מדינה, אפילו מוסלמית, ולא יודע מה, אני לא יכול יותר לסרף. זה כל כך בולט, שאם אני רוצה להיות מדינה מודרנית, נורמלית, אני חייב להיות בכל זאת קשור לישראל, ליהודים, אני לא יכול להגיד שאני לא רוצה.
אז יש מקום לאופטימיות.
כן, אבל האופטימיות הזאת היא גם כן תלויה בעצם בהתנהגות שלנו.
למה אתה מתכוון?
זה לא עניין של פוליטי ש... ש... ביבי מתנהג נכון. כן, שזה באמת, ההתנהגות שלו היא נכונה, הוא באמת מבריק בזה. אלא זה עניין שעם ישראל צריך בכל זאת להתקדם יותר ויותר למצב שאנשים מבפנים, אפילו זה שנגדנו, אידיאולוגית נגדנו, בצורה דתית נגדנו, הם ירגישו שיש משהו בעם ישראל שהעם הזה הוא, יש לו קשר עם התהליך ש, 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 שאנושות מתפתחת.
לקחת לי בדיוק את השאלה הבאה מהפה, כי אנשים אומרים, זה לא חוכמה לעשות שלום עם מרוקו, עם איחוד האמירויות, או לטוס לסוף שבוע בדובאי. זה לא חוכמה, כי איתם אין לך מאבק אלים שהוא עכשיו קורה. לך תביא לי שלום עם איראן. מישהו יכול להביא שלום עם איראן, עם חיזבאללה?
זה יבוא.
איך יבוא? זה מה שאני שואל.
כי איראן זה מדינה מאוד חכמה, ואין לנו איתם סכסוכים יותר ממה שעם אנשים, עם מדינות אחרות.
אבל הם חזקים, להם יש עוצמה צבאית.
היא רוצה להראות לכולם שהיא חזקה, והיא רוצה להיות בראש ההתנגדות נגדנו. אז ככה היא מתנהגת, אבל באמת, כל הדברים האלה, זה סך הכל מוציא ממנה כל הכוח.
מישהו יכול להביא שלום עם איראן?
רק הזמן, וההתנהגות שלנו הנכונה.
כמה זמן ואיזו התנהגות?
זה תלוי בנו.
בנו הישראלים?
זה תלוי בהתנהגות שלנו, כן, כן, בהתנהגות הישראלים.
מה ישראל צריכה לעשות כדי להביא שלום עם איראן?
עד כמה שישראלים התנהגו יותר נכון בקשר ביניהם.
פה בארץ?
כן, שזה עוד רחוק מאוד. אבל, עד כמה שאנחנו נמשיך בכל זאת, אפילו במה שאנחנו, אבל העולם בינתיים נכנס למערבולת יותר ויותר גדולה, אז בכל זאת יש יותר ויותר סיכוי להראות לעולם שיש משהו בישראל שמכוון אותם נכון בתהליך ההיסטורי.
מה יש בישראל? מה?
רק כוח עליון.
אלוהים?
אין בנו בעצמנו, אבל איכשהו שאנחנו מתנהגים אפילו בצורה כזאת כמו שאנחנו, בצורה טיפשית כביכול, כן? אנחנו בכל זאת מתקדמים לכיוון שנוכל בעתיד להיות אור לגויים.
אתה נותן הרבה תקווה בדברים שלך, אבל אני רוצה שתדייק לי. אמרת קודם משפט מפתח, אמרת שזה תלוי בזמן, אבל גם תלוי בהתנהגות הנכונה שלנו הישראלים.
כן.
מה אנחנו צריכים לשנות פה בארץ בינינו, כדי לגרום לזה שמחר איראן תרצה לעשות שלום איתנו? מה בדיוק?
אנחנו צריכים לעשות שלום בינינו. וזה שאנחנו נמצאים בכזה כזר, בכזאת התלהבות של, התלקחות של השנאה הפנימית בתוך ישראל, זה נותן לי הרגשת התקווה שאנחנו קרובים לחיבור בינינו, לפיוס בינינו.
זה בכל... בדיוק הפוך. יש פה הרבה שנאה.
אבל אי אפשר זה בלי זה? אי אפשר בלי זה. ולכן אני נמצא כולי בתקווה שעוד מעט זה הכל ייגמר, וכולם יגידו די. אנחנו רואים שאי אפשר לצאת מזה ולא יכולים, ושום דבר לא יצא. אנחנו רוצים מישהו שיעשה קשר בין כל הפלגים, בין כל המפלגות, בין כל סוגי דתות וכן הלאה. אנחנו רוצים מישהו שיאחד אותנו.
אם אנחנו נגיד שנצליח להתאחד, בקצת, לא בהרבה,
כן.
איך זה ישפיע על היחסים שיש לאיראן איתנו?
אז הם מיד יבינו, מיד זה ישפיע עליהם, שהם יבינו שדווקא אותה התנהגות הנכונה שישנה בישראל ועכשיו היא סוף סוף מתגלה, היא גם כן קוראת אותם להתקשר לישראל.
יוצא לי ככה, אם עד היום פיתחנו הייטק ברמה הטכנולוגית, עכשיו אנחנו צריכים לפתח הייטק ברמה החברתית. זאת אומרת, אם נצליח לפתח טכנולוגיה של קשר חברתי בין ניגודים שפה בארץ הם קוראים אותנו לגזרים, כתוצאה מזה ירצו לקנות את המוצר הזה מאיתנו, אפילו האיראנים שהיום לא יכולים לסבול אותנו.
כולם, כל העולם הוא מגיע עוד מעט למצב שיבינו שבלי קשר הנכון, בלי קשר הנכון בין בני אדם, אנחנו לא יכולים יותר להתקיים. זה המפתח להצלחה על פני כדור הארץ.
אני חושב שבארץ אין דבר יותר מדהיג מהביטחון. כל אבא, כל אמא שהבן שלה הולך לצבא, מפסיקים לישון בלילה.
אני מבין אותך, אבל זה למרות זאת אנחנו ממשיכים. אם אנחנו נוכל בהפצה שלנו למצוא מילים שמסבירים את הקשר הזה הישיר בין כמה שאנחנו נמצאים בינינו ביחסים טובים, כן, כל האזרחי ישראל, ואז שיהיה לנו אותו דבר בצבא ואותו דבר בין המדינות, ובמיוחד ישראל עם השכנות, צריכים להשתדל למצוא את המילים הנכונות.
בוא נסכם, מה הנוסחה שלך לשלום?
רק שלום בין היהודים. ובישראל, בכל העולם זה לא חשוב. לא. אם אנחנו נגיע למצב שעל כל הסכסוכים, שסעים שמה שיש לנו כאן, אנחנו בכל זאת נמצא איזשהו נוסחת קשר, פחות או יותר, איזשהו, כן, שזה, שנוכל להחזיק בה ולהגיד, זהו, אנחנו צריכים את הנוסחה הזאת, כולם מחזיקים בה, כי אין ברירה. לא שאנחנו אוהבים את הקשרים האלה, אבל מאין ברירה, אנחנו כבר הגענו להכרת הרע. בוא, אנחנו נתפוס את הרע הזה, ונצמצם אותו, נחזיק אותו, נשמור עליו, לא ניתן לו לפרוץ, וכך נתקיים. אם אנחנו נגיע לזה, מובטח לך שלום, דיפלומטי, לא חשוב איזה, עם כל העולם.
הלוואי, הרב לייטמן, אנחנו איתך, בתקווה הזו. נעבור לנושא הבא. השנה התגלו גופותיהם של 120 קשישים שמתו לבד בבית. הרבה מאוד קשישים מדווחים על הרגשה של בדידות מאוד מאוד מעיקה בתקופה הזו של הקורונה. מצד שני, אתה רואה הרבה מאוד צעירים, אני מכיר את זה אישית, כי גם הילדים שלי שותפים לפרויקט כזה, מתנדבים להיות בקשר עם מבוגרים שגרים לבד, להרים צלצול, לדרוש בשלומם. אומרים שיש זקנים שהם יודעים שמחר בשעה 11 צריך אותו צעיר להרים להם צלצול, והם מתקלחים ומתלבשים יפה בבית, ומחכים לשיחת הטלפון הזו שמביאה להם ממש אור לחיים. אבל בכל פעם שמתפרסם בחדשות על עוד זקן או עוד זקנה, שהשכנים כעבור כמה ימים מהריח של הגופה גילו שהוא מת לבד בבית, הלב פשוט נשבר.
אני מבין אותך. מה לעשות? זה העולם. היחסים בינינו הם כאלו, שאנשים, ליבנו לא פתוח לזולת. אפילו לקרוב לשכן. לא פתוח. אנחנו לא רוצים להרגיש אף אחד. אנחנו מרגישים את עצמנו ורוצים טוב רק לאותו היחיד שמרגישים אותו, שזה כל אחד לעצמו.
יש באנשים מבוגרים, יש משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. אני יכול לספר לך באופן אישי, סבא שלי זיכרונו לברכה נפטר בגיל 95. ואני הייתי צמוד אליו ממש, מטפל בו ויושב לרגליו יום יום. והרגשתי אותו כל כך קרוב, כאילו הוא היה החבר הכי הכי קרוב שלי. הכי חכם, הכי מרגיש אותי, הכי מצחיק אותי, אני לא יודע אפילו איך לתאר. לא יודע איך לתאר את הקשר הזה. חוכמת חיים אדירה נמצאת אצל האנשים המבוגרים שנמצאים כאן בינינו, וכאילו יש איזה אוצר כזה שאנחנו לא נוגעים בו בכלל. למה? למה זה קורה לנו?
אנחנו לא צריכים את זה. אני לא צריך את החוכמה הזאת. אני לא צריך, אף אחד לא לימד אותי שאני יכול לקבל מהם חוכמה ואיך לקבל. אני מסתכל עליהם שהם כבר חיו. הם כבר מעולם אחר, שעבר. מה יש לי מהעבר שלהם? מקום המדינה, מהפלמח, מכל מיני דברים. מה יש מזה שהם יספרו לי על טיטניק? על מה? אתה מבין? זה בשבילי הכל פסה. ולכן אני לא מייחס להם חשיבות בחיים שלי. אם אני הייתי יודע שעל ידי זה שאני מטפל בהם, אני רוכש משהו, איזה רכוש אני מקבל מתוך זה שאני מטפל בו? אתה מבין, כולנו אגואיסטים. כולנו כאלה שאין לי חשבון עם אף אחד עם שום דבר. אני מסתכל רק עליו כמו על גופה שהיא נותנת לאיזה רווח, מביאה לי או לא? אני לא מתייחס אליו כמו, כמו לבן אדם, בכלל. זה מה שאני רואה, מה שיש. גם מצד המדינה אותו יחס. איפה אני רואה את הדוגמה הנכונה, הטובה? לימדו אותנו בבית ספר, נו, בבית ספר לוקחים איזה כיתה ומפזרים אותה בשטח לטפל בסכינים, היום נגיד לפני צהריים באלו ואחר צהריים כיתה אחרת באלו וכן הלאה, לא עושים את זה, אין את זה. משרד החינוך הוא מחנך אותם מתוך סרטים בטלוויזיה, ולכן אנחנו רואים אחר כך את הבני אדם האלה גודלים.
איך צריך להיראות קשר נכון בין הדור המבוגר, שכאילו עוד מעט מסיים את חייו, לבין הדור הצעיר?
זה צריך להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד לפני שהם באים לכיתה א'.
להתחיל במה?
בחינוך של דור הצעיר.
מה ללמד? מה הדבר העיקרי?
קשר עם דור המבוגר. דור הראשון עם דור האחרון.
זה חשוב? זה כמו סגירת מעגל כזו?
כן, זה מאוד חשוב. צריכים ללמד את הילדים איך להתקרב למבוגרים. צריכים לעורר בילדים רצון לשמוע את הסכינים, להעריך אותם וללמוד מהם. וזה עניין שמאוד קשה להגדיר בתוך הצעירים, ילדים, זה לא צעירים אפילו, זה ילדים, כן? שהם לא רוצים את זה. אבל אנחנו צריכים לתפוס אותם עוד לפני שהם לא רוצים. לפני שיש להם התנגדות ואלה, פשוט שיהיה להם הרגל. שכך אנחנו צריכים לעשות, זה החיים שלנו. שאותו קשיש או קשיקה בגיל...
קשיש או קשישה, תחזור בבקשה.
שאותו קשיש או קשישה בגיל 80-90, אפילו יכול להיות 100, כן? שאנחנו צריכים אותם כדי לעזור להם ושהם יעזרו לנו. כי בקשר שלנו עם הקשישים, אנחנו אפילו שלא שומעים מהם דברי חוכמה או משהו, כן? אבל אנחנו מקבלים מתוך השירות שלנו, מתוך ההתקשרות שלנו, אנחנו מקבלים מהם איזה יחס לחיים אחר ממה שיש לנו, שהוא מאוד מאוד חשוב. הם מביאים אלינו, תמורת ההתקשרות שלנו אליהם, הם מביאים אלינו יחס לחיים שאין לילדים. וזה מאוד צריך לעזור לנו ועוזר בפועל ממש בלגדול נכון.
זה מאוד מרגש, מאוד מרגש מה שאמרת.
כן, זאת אומרת, זה חובה לגיל הצעיר. אנחנו לא צריכים לעזור לקשישים. אנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו, הקטנטנים, בגיל 3, 4, 5, עוד לפני בית ספר. כן? זהו. להרגיל אותם שיש לנו חובה מצד אחד. כמו בכיתה בבית ספר. כן? כמו בכיתה בבית ספר. להיות בטיפול, לתת, לא טיפול לקרוא לזה גם כן, לתת נו, שעת הקשר עם הקשישים מצד אחד, ומצד שני שאנחנו צריכים ללמוד מהם כל פעם. הם צריכים לכתוב אחרי זה, כל תלמיד ותלמידה הם צריכים ללמוד אחרי זה מה הם עשו, מה הם קיבלו, איך זה התרשמו מהם, ולכתוב על זה ממש איזשהו דף כל פעם, איך זה השפיע עליהם. ובצורה כזאת אנחנו נגדל מהם אנשים שהם יודעים להתקשר לאנשים אחרים, שהם יודעים ללמוד מאנשים אחרים וליצור קשרים. אין דבר יותר חשוב. וזה צריכים להתחיל עכשיו, דווקא, ולראות שיש לנו עכשיו הזדמנות.
זה פשוט מקסים. הבאת לי דמעות בעיניים, הרב לייטמן. נעבור לנושא הבא.
כן.
משהו קצת פחות משמח. סין עורכת ניסויים על מנת ליצור את החייל האולטימטיבי. בכיר במודיעין האמריקני טוען כי סין ערכה ניסויים בחיילים על מנת לנסות וליצור את החייל האולטימטיבי. אנחנו יודעים שגם הנאצים השתמשו בזמנו בסמים על מנת להפוך את החיילים שלהם ללוחמים שלא ישנים בלילה ועם טירוף בעיניים. אומרים שגם בדאעש נותנים לחיילים סמים על מנת להפוך אותם למכונות קטלניות. עכשיו, אני לתומי חשבתי שאנשים צעירים היום כבר מספיק חכמים כדי לא להפוך את עצמם לכלי שרת בידי ניסויים כאלה. אבל המומחים שמפתחים את הטכנולוגיות האלה אומרים שלדעתם הרבה מאוד צעירים בשמחה יצטרפו לפרויקט ויהפכו למכונות מלחמה כאלה.
נכון.
למה נכון? הנה, גם אתה מסכים איתם. למה?
כי הם לא רואים טעם בחיים, לא רואים מטרת החיים. ככה הם יהיו חזקים, יוכלו לשלוט על האחרים, לא אכפת להם מה שאחרים חושבים עליהם, העיקר שהוא בכוח, האגרוף שלו ישלוט על כולם. יהיה לו כוח להתמודד עם כולם, הוא לא יפחד מאף אחד, למה לא להיות, לא טוב להיות מכונה כזאת?
הבנתי. עכשיו, אם נפתח את זה יותר רחב, אנחנו רואים את זה לא רק בתחום של מלחמה, גם בספורט נותנים לספורטאים סמים, כדי שיגבירו את ההישגים שלהם. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה לדיון רחב. אנחנו רוצים שאנשים יהיו מדענים יותר טובים. אולי נפתח איזה חומרים שיהפכו אותם להיות אנשים יותר חכמים.
מה אתה חושב, לא עושים את זה? ודאי שעושים.
אוקיי, הפתעת אותי.
עד כמה שמשתדלים, בטוח שמשתדלים, על כמה שמצליחים, זו כבר שאלה.
אוקיי, הפתעת אותי, סקופ.
למה?
לא ידעתי, מה, נותנים לאנשים חומרים? כן. כדי להפוך אותם לחכמים יותר?
יותר לחכמים, יותר מרוכזים. מה נותנים לילדים שיש להם חוסר ריכוז?
ריטלין, היום או, ריטלין.
ריטלין.
כן.
מה זה?
סמים. סמים.
זה חומר שעוזר באמת לריכוז. אז אותו דבר, רק בצורה יותר מורכבת וחזקה, נותנים לחיילים.
הבנתי. עכשיו אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה.
כן.
אני מציע לך, הרב לייטמן, בוא נפתח סטארט-אפ, אני ואתה. נפתח איזה מעבדה קטנה, נבדוק איזה חומרים כימיים אפשר להמציא במעבדה, וניתן אותם לבני האדם, על מנת שיהפכו להיות רגישים יותר, מתחשבים יותר בזולת.
רגע, רגע, רגישים אני מסכים. שאתה תעשה מהם רגישים, זה הפוך מה שרוצים לעשות בחיילים.
נכון, אני אומר לך, אתה בן אדם.
רגע, רגע, אז אתה תעשה מהם אנשים רגישים. אז הם רואים שמישהו לא יתחשב במישהו, אז הם יבכו.
לא רק שיבכו, אני רוצה להפוך אותם לאנשים בצורה אקטיבית, אנשים טובים. אתה אומר היום, תשמע.
זה בעיה גדולה. כי אז הוא יצטרך לעשות חשבון. או לתת לו מכה, שלא יעשה ככה רע לשני, או שיעשה לעצמו מכה, שיהיה טוב לשני. יש כאן הרבה בעיות. אתה נכנס כבר לתיקון האדם שבאדם.
אני שואל, נכון.
אין לנו לזה תרופה.
זה בדיוק מה שאני רוצה לפתח. למה אי אפשר להמציא איזה חומר, שניתן אותו לכל בני אדם, נגיד נוסיף אותו למים, ובני אדם יקומו בבוקר אנשים טובים במקום אנשים רעים. לא. מה, העולם יהיה גן עדן.
רגועים או רגישים, אתה יכול לעשות.
אני רוצה אנשים טובים.
לא.
למה לא?
לא, לא טוב. רעים אתה אולי יכול לעשות גם כן. או טובים בצורה כזאת הפוכה, כאילו. שהם יותר רגועים, אז יהיו כאילו יותר טובים. שיותר רגישים, אז יותר עצבניים, ואתה מבין.
אני רוצה אדם שמתחשב באדם אחר, אדם שמסוגל לתת מעצמו, אדם שיש בו אהבה לא רק לעצמו, אלא גם לשכן שלו. אפשר לייצר את זה במעבדה?
לא.
למה לא?
אני צריך לחשוב על זה דקה.
אין בעיה.